יזכו ותחיו ותאריכו ימים לשנים, שתהיה מחר, ממחר נקבל פתקת טובה לכל עם ישראל. חיים טובים ומאושרים, שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן, שנה טובה ומבורכת, פתקה טובה. ואנחנו כבר ברשות הרב נפנה למאזין ממעלות, מעלות אהרון, שלום לך אהרון ממעלות.
שלום, שלום, שלום לרב.
שלום וברכה רבה.
השאלה שלי היא, איזה חוק לישראל לקרוא היום? האם של זאת הברכה או של בראשית?
עדיין בראשית עוד לא התחלנו. זה עדיין.
Okay.
את אנחנו צריכים לסיים, וזאת הברכה, את שניים מכאן ואחת תרגום. מי שלא סיים צריך היום לסיים לפני שמחת תורה. שמחת תורה באה אחד הטעמים לסיומה של תורה, כמו שאמרו מכאן, ככה ראשונים הביאו, מכאן שעושים שמחה לגומרה של תורה. אז אנחנו מסיימים את התורה לקראת מחר בבוקר, אז אנחנו עושים שמחת תורה. לכן צריך היום לקרוא את השניים מקרא ואחד תרגום. מה שביום שישי קוראים, אז זה שונה מכל שאר הפרשיות, כי פרשת בזאת הברכה אינה תלת אלא תלויה ביום שמיני עצרת. אז בשנה הבאה, שהוא יום לפני, קוראים את הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום. אין הכי נמי, מי שלא הספיק היום יכול הלילה, יכול מחר בבוקר, העיקר לעשות את הסיום. אבל בראשית לא מתחילים, כך כתב לנו הרב חידה, כלל ברזל, לא מתחילים בראשית עד שנכנס שבוע של בראשית. זאת אומרת, מחר בעזרת השם, אנחנו נאמר בסימנה טובה ונתחיל את בראשית, ואז אתה יכול ביום שלמחרת, שזה יום שלישי, לומר את החוק לישראל של יום שלישי בראשית ליום שלישי. וכן על זה הדרך.
תודה.
תודה למאזין ממעלות, יישר כוח לכבוד הרב, וברוך השם בסייעתא דשמיא צברנו כוחות, כבוד הרב. ויש כמה שאלות לגבי הנהגות שמחת תורה, אני מנסה למקד אותם. אחד לעניין סעודה והפסקה בין שחרית למוסף בחלק מהקהילות. הדבר השני, שלא לאכול חצות היום. ריקוד מחיית כפיים. איך נגעו עם ילדים ש...
מחילה, מחילה. אין עושים מצפות חפינות.
לא, לא, לא. אני ראיתי רק את הדברים. כי הרב יענה על הנהגות שמחת תורה.
לא, נעשה קודם. לא, אני לא יכול ככה.
לפי סדר.
תן לי סעיף סעיף. סעיף הראשון זה לגבי מחר. לגבי התפילה, מחר התפילה, האמת שזו בעיה. הטוב ביותר והנכון ביותר מי שיכול להתפלל בנצח המה, אז הוא יוצא כל הדעות, ואז אחרי קריאת התורה, או יש כאלה עושים לפני קריאת התורה, אז מנהגים שונים. המנהג הקדום היה שלפני קריאת התורה, כמו שהאשכנזים נוהגים, לעשות את ההקפות. אז עושים הקפות ושמחים, ואחרי זה מתפללים מוסף ועושים קידוש. למה? אם נעשה קידוש לפני מוסף, יש סברות בראשונים, הריטב"א מביא ועוד, שלא יצא ידי חובה, שצריך עוד פעם לעשות קידוש. אז יש בעיה בלאכול לפני תפילת מוסף. מותר לאכול לפני תפילת מוסף עם קידוש, אבל איך שלא יהיה, זה לא חלק. וגם להאריך את היום עד חצות, להישאר בלי אוכל, זה נקרא כמו יושב בתענית. אז לכן הטוב ביותר לקצר כמה שאפשר, ולעשות ההקפות קצרות. אלה שמתפללים מסביבות נאמר שבע, אז לא יאריכו יותר מדי בהקפות. וגם יש עוד דבר, שזה צבר תאוצה רק בשנים האחרונות. הביאו את זה בעיקר ממדינות מסוימות, גם חלק מהספרדים, שלמדו את זה מהאשכנזים, שכל הקהל צריך לעלות לתורה ביום שמחת תורה. ולא נכון, אין דבר כזה בכלל בהלכה. בכלל לא נכון. אלא מעלים כמה עולים בשמחת תורה, עולים חמישה עולים, זה חובה, אז מוסיפים עוד חמישה כנגדם. צריך. אז אם רוצים דווקא, יש כאלה שהם לא מבטרים בשום פנים ואופן, אז אנחנו מציעים להם מה לעשות שאין ברירה, לחלוק לכמה מניינים. אחרי שפותחים את האחד מתחילים לקרוא בתורה, לוקחים ספר תורה אחד, זה איזו קבוצה שיושבת בחצר, קבוצה שנייה יושבת בבית הכנסת הקטנה, קבוצה שלישית כל אחד איפה עושה זה, ויש בבית הכנסת המרכזי. וככה יחלקו את זה ביניהם, שיספיק לכולם לעלות לתורה, ואף אחד לא ירגיש מקופח. אבל הליבה באמת, יש קהילה טובה עם רב טוב, שרב ורב נשמעים, ויש שם סדר, לא צריך לשנות בשמחת תורה מאומה. אשכנזים מקפידים בזה. אז למדו מהם איזה עדות מסוימות שלמדו הרבה, העתיקו הרבה מנהגי אשכנז, ועושים את זה. זה לא חובה, בכלל לא חובה. זה לא מנהג הספרדים גם. אז ולכן זה אחד הדברים שמעריכים. בינתיים אנשים מדברים, נכון שמצווה להוסיף בעולים, וחוזרים שוב על הקריאות, ועוד על הקריאות, אחר כך יש ילדים, ועוד, היה מנהג לקחת את כל הילדים הקטנים, לאסוף אותם יחד, ומכסים ראשם בתלית, כמו שמובא בפוסקים, והיה אחד קורא בקול רם, ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר, זה מסוגל בשביל הילדים, וכולם יכולים גם לברך הילדים בשקט. אין בזה, זה משום חינוך. אין בזה בריכה לבטלה. וככה היו עושים. ואחר כך עושים להם מי שברך. והגבאים היו יכולים לעשות קופה על זה גם כן. אז זה הדרך הכי טובה. לקצר, ואחר כך להתפלל תפילת מוסף. שהמוסף בשום פנים ואופן, אנא אני מבקש. אל תוותרו על חזרת השץ, עושים מוסף קצר. וגם כן למדו מעדות אחרות, הביאו לנו מנהגים זרים. אצלנו הספרדים, אנחנו נוהגים על פי רבנו הארי, יש מדרגות בעולמות. הלילה עולים מדרגה בתפילת ערבית. מחר בבוקר בעזרת השם, בנחש של שחרית, מדרגה נוספת. חזרת שחרית, מדרגה שלישית. לחש מוסף, מדרגה רביעית. חזרת מוסף, מדרגה חמישית. מה יש במוסף מחר? מחר מוסף זה מאוד מאוד גורלי, חזרת השעת של מוסף. לכן לא יעלם כל מן דהו, ומי שיש לו יורצייט, או אני לא יודע מי. יעלו איש חכם, זקן, צדיק, ירא אלוקים, יעלה לעבור לפני התיבה, כיוון שכל העבודה, מה שאנחנו עבדנו, מראש חודש אלול, וכולל ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים עם כל היגיעות שהתייגענו בו ואחרי זה הסוכה והלולב וארבעת המינים בכל השענות של כל השבעה ימים הללו כולל אתמול בלילה שעם ישראל ישב בהמונה בבתי הכנסת ולמד תורה וגם היום כל זה עם ההקפות של הלילה מצטרפים יחד ועולים בתפילת מוסף המפתח שם איפה? שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד שאומרים במוסף בחזרת השץ במילת אחד יכוון למסור עצמו על קידוש השם יקבל עליו סקילה שריפה הרג וחנק כל תורת הקבלה עומדת על המילה הזאת אני לא מקובל, אבל כך קיבלתי ממור אבי, וכך קיבלנו מכל הזקנים, ששם צריך להיזהר מאוד מאוד, כי אז נמסרים הפתקים. הפתקים נחתמו אתמול בלילה, נחתמו לטובה. עכשיו צריכים הפתקים להימסר. כל עוד ולא נמסרו, אפשר לשנות. לשנות לטובה. אבל עדיין, מתי נמסרים הפתקים? כך מפורש בזוהר. ביומת מנעה דעצרת, הוא יום השמיני, אז נמסרים הפתקים ושוב לא חוזרים. מתי? אז רבנו ארי גילה, זה במילת אחד מוסרים עצמם על קידוש השם, נעשה ייחוד גדול בעולמות. מתחברים כל התפילות של כל ה-51 יום שהיו, הושענא רבה נון א', הכל עולה למעלה ומתחבר, ואז יש לנו שנה טובה. אצל החסידים יש להם עניין עם חנוכה, נו, אני לא נכנס לזה כרגע. אני אומר מה הזוהר נטו אומר רבי שמעון בר יוחאי. אך קראנו אתמול בלילה בזוהר של הושענא רבה, וכך הוא, וכך הסדר של הקבלה, ולכן צריך להיזהר מאוד תפילת מוסף, ולומר את זה לפני חצות, כמה שאפשר להיזהר, וגם אלה שמסיימים מהר, להיזהר, להשתדל ליטול ידיים, לפני חצות היום, מחר, 12:30, ולאכול כזית לחם לפני החצות, שלא יקרה שהוא יושב בתענית. ואז עושים את השמחה, אז אפשר גם, אנחנו עושים, הרי ירושלים נוהגים לעשות הקפות במנחה, אז לא ישלימו את ההקפות של בוקר, ישלימו במנחה. ויש מנהגים, מנהג מאוד מבורך, להשלים בשבת בראשית. יש הרבה קהילות שבשבת בראשית עושים הקפות. למה? אז מחלקים את ההקפות, לא הכל מעמיסים על יום שמחת תורה שמיני עצרת, ואז לא אוכלים ומכינים את האוכל בבית, כל כך הרבה תרחו והכינו, ואחר כך מביאים, גם מסגד מביאים בית הכנסת ואוכלים בחצרות שם ובגגות ובעליות ובמרפסות. אז אשריהם ישראל, זה שמחה של התורה, אבל צריך לדעת לחלקת דברה במשפט. אדם שיודע ששם בית הכנסת מעריכים מדי, שתתל לא להעריך. אני הערכתי כאן, ובהמשך אנחנו נדבר על עוד נושאים שביקשת לדבר.
חזק. תודה. אנחנו אז נמשיך הלאה לגבי איך לנהוג, שואלים כל מיני שאלות שקשורות לעניין של הסוכה, בל תוסיף, היום בערב, לפני כניסת החג וכן הלאה, לגבי הסוכה ביום האחרון.
מן יש לו אורחים רבים, ואין לו מקום להלין אותם, את כולם, והוא רוצה להשתמש בסוכה. אז מה שצריך לעשות, לפסול את הסוכה, על ידי שירחיק קצת מהסכך שקשור לדופן, סליחה, ואז לפסול את הסוכה, יהיה מותר לישון בסוכה, ואין בזה משום בל תוסיף. כי יש איסור, אם יושב הלילה בסוכה, לילה נוספת, התורה אמרה, בסוכות ישבו 7 ימים, ולא 8, ונמצא שהוא יושב 8 ימים, אבל כשזה ניכר שזה לא סוכה כשרה, אין בזה שום בעיה. לכן זה הדרך הטובה והנכונה לעשות, כדי שלא ייכנס לבעיה הלכתית. אז אפשר לשאול בסוכה, וגם במשך השבוע הבא, יש כאלה שיש להם שמחות, אז מזמינים שבת הבאה, שבת בראשית, הוא רוצה להלין אותם שם, אז הוא לא רוצה לפרק את הסוכה. בסדר, אז לפרק רק חלק מהשכח, כמו שאמרנו, שקשור ליד הדפנות, ושם יכולים בכל הסוכה, אפשר, כל השטח שהיה סוכה, אפשר שם לישון, אפשר לשבת לאכול, אפשר הכל לעשות, ואין בזה שום חשש.
תודה רבה.
כן.
הרב, המנהג היפה לפרידה מהסוכה, אולי הרב ידגיש את זה.
כן, יש בסידורים מובא, שלפני שמסיים את כל האוכל ואת כל השימוש שלו בסוכה, אז קודם שהולך לבית הכנסת, יעמוד שמה ביומה, היא רצון לפניך, יש את התפילה שמובאת במחזורים, שיעלה לפניך מה שישבנו בסוכה, וזכנו לשב בסוכת פרו של לוויתן, שנאמר, תמלא בסוכות אורו. סוכת אורו של לוויתן, יש מקום לכולם, מיליונים ומיליארדים של אנשים יהודים מכל העולם. יביא אותם הקדוש ברוך הוא ויכניס אותנו כולנו בסוכה אחת. ואז לא נהיה עוד אגודות אגודות, להקות להקות. היום הכל נהיה בעוונות הרבים, פירוד הלבבות. אני מצפה ומחכה עד היום שכולנו נהיה עם אחד ושפה אחת, תפילה אחת, מנהגים אחדים, מנהג אחד, ולא יהיו עוד מנהגים שונים. אז ככה יהיה בסוכת אורו של לוויתן, בעזרת השם. אז לכן טוב לעשות את זה. עכשיו לגבי מחר, שאלתם קצת גם לגבי הקריאת התורה, אז אני אשלים.
בבקשה.
אנחנו נוהגים, הספרדים נוהגים שיש שלוש חתנים, הרבה לא שמים לב על זה ומפספסים את זה, אבל חתן מעונה, חתן תורה, חתן בראשית, זה הסדר שלהם. מה פירוש חתן מעונה? כל העליות שעולים ומוסיפים וחוזרים עליהם עד המילה מעונה אלוהי קדם, שם עוצרים. ולאשר אמר, לכן ולאשר הרבה, זה דבר ידוע, תוכנים את הראש עם הפסוקים האלה, למה שמה הוא מסיים, אין כאלה שאומרים חב שם יעזריך וגאלתו שחקים. אחר כך מעונה זה נקרא סמוך, יש לו מעלה גדולה, כמו שישי של שבת מעונה, אפילו שהוא יוצא מספר 52 הוא העולה שסמוך חדש, הוא קורא את מעונה או החזה נקרא לו. ואחרי מעונה יבוא חתן תורה שהוא חוזר על כל הפרשה מתחילתה ועד סופה, והוא מסיים את התורה. ומיד לאחריו יבוא החתן השלישי, הוא חתן בראשית. וכך היה המנהג במשך דורות, וכך המנהג על פי הקבלה, שעושים שלוש חתנים. תראה במחזורים שלהם שירים לכל אחד, שיר מיוחד ששרים לו, חתן מעונה, חתן תורה וחתן בראשית, צריך שיהיו שלושה, וזה סוד גדול מאוד. ולכן לפי ההלכה יכולים לעלות אפילו באותו, אם אין להם אלא ספר תורה אחד ועולים בו, ויש למשל שני אחים או אב ובנו ורוצים לעלות, הרבה פעמים נתקלים בשאלה הזאת, ואבא רוצה לעלות חתן תורה והבן חתן בראשית, אז שניים בדרך כלל עולים. למה? משום עין הרע. והאמת שלא ידוע בדיוק אם מרן כתב את זה או שזה תוספת בשולחן ערוך, אבל בכל אופן נזהרים בזה, הרב חיטה כתב שנזהרים בזה. אבל ביום שמחת תורה אין חשש, וכן יכולים לעלות שלושה כהנים בזה אחר זה, ואין חשש שהראשון פסול, יגידו הראשון פסול. לכן גם כן באותו ספר תורה יכול לעלות אותו איש שעלה קודם עולה אחר כך, פרט אצל האשכנזים שכל הזמן הם מעלים כהן, לוי, ישראל, וכולם גומרים, עוד פעם רוצים לעלות, אז עוד פעם כהן, לוי, ישראל מתחילים, ואותו כהן פעמים עולה כמה וכמה פעמים, בפרט לוי, לא מצויים לוויים הרבה, לא יודע משום מה, אבל יש פחות לוויים מכהנים, אבל בצורה היה צריך להיות בירוק להפך. בכל זאת כתוב שהיום מותר, כל הפוסקים הביאו שמותר לעלות אפילו שהם אחים, אפילו שהם שני כהנים או שלושה כהנים, אין בזה שום חשש שיש לנו כל השנה בקריאת התורה, כיוון שהכל יודעים היום שמוסיפים בעולים ומרבים בעולים, עושים זאת לכבוד התורה הקדושה, לכבוד סיומה של תורה, לכבוד היום הזה שהוא יום שמחת תורה. ולכן אז אפשר לעלות כמה שרוצים. אותו דבר גם כן לומר עוד הערה חשובה בסימנה טובה לפני בראשית, אבל לא אומר את זה אחרי הברכה, אלא קודם שיגיד ברכו את השם המבורך, מזה חתן בראשית יאמר בסימנה טובה, הוא או החזן, לא משנה, בראשית ביאמר ברכו את השם המבורך, יברך מיד בסיום הברכה, נותן התורה לא יעשה הפסק, התחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עשה הסדר. ולכן גם כאן יכול לעלות כהן, יכול לעלות לוי, אפילו שהוא עלה בספר תורה הקודם, הוא רוצה לעלות כעת, יכול לעלות, אז מותר לעלות מפורש בהלכה, אפילו שלושה כהנים בזה אחר זה. עולה אחד חתן תורה, אחד עולה חתן בראשית, שלישי עולה מפטיר, כגון שיש להם איזה אילוצים והם רוצים את זה. אז מותר. קודם כל זה שלושה ספרי תורה נפרדים, יותר כלל זה שלושה ספרי תורה. יש בתי כנסת שאין להם מספיק ספרי תורה, אז גוללים. אז גם אם גוללים, אפשר. לפי ההלכה, אין בזה חשש, כמו שאמרנו. אז יכולים לעלות אב ובנו, יכולים לעלות שני אחים, וגם אם זה אותו ספר תורה, גם כן אפשרי. מעיקר ההלכה, כיוון ספר תורה אחד, אז אין לעז. כל אחד ספר תורה נפרד, אז אין לעז על הספר תורה. אבל פרשת המנהג, כך הביאו האחרונים, והביא הרב אליה רבה ועוד, שאין בזה חשש. העיקר שיהיו כולם מרוצים, בכבוד.
אמן ואמן, שיהיה שמחה אמיתית. תודה לרב, יישר כוח גדול, ואיתנו בנימין מאזור. שלום לך, בנימין. בנימין שומע?
כן, הרב.
בבקשה, בנימין.
שלום, שלום קודם כל לכבוד הרב, אנחנו מאוד מתרגשים לשמוע את הרב, אחרי ששבועיים לא ראינו אותו בסודאי, כולם התפללו עליך, הרב.
תודה.
ואנחנו מאוד על...
עכשיו, רציתי לשאול... אתה עדיין מנוחה, מה לעשות?
כן, החתן של הרב אמר לנו. רציתי לשאול את הרב לגבי, גם החתן אמר שאם אני יכול ללכת לקברי צדיקים בחול המועד, כאילו...
אתה לא כהן.
לא, אני לא כהן, לא, די לא.
אז בחול המועד ללכת לקברי צדיקים מותר. בבית העלמין אנחנו לא נוהגים ללכת. אבל לקברי צדיקים מותר, מפורש בדברי רבן מוארי, גם בשער הגלגולים, גם בספר שער רוח הקודש, שאפשר לעלות לקברי צדיקים, לזיירה, קוראים לזה זיירה, עולים גם בראש חודש וגם בחול המועד, ואין בזה שום חשש. יפה.
כבוד הרב, כי בגלל שכאילו נגיד דוגמה, נגיד הרב עובדיה יוסף, או שאמור האבא של הרב, שם יש שם גם, אין שם כאילו צדיקים, לא, כאילו לא, כאילו זה מותר כאילו...
אני לא יודע, אני אמרתי לך שכתוב שקברי צדיקים אפשר לעלות, אבל לא קברי צדיקים, בתי עלמין לא עולים. ברוך תהיה.
ואנחנו נפנה ברשות הרב לשאלה ממסרון, שואל מאזין, הוא מבקש שתי שאלות. אנחנו נשאל את השאלה הראשונה, היא די אקטואלית. לגבי נוהג שהוא היה נוהג, זה כנראה אדם זורק סוכריות בזמן פתיחת ההיכל על ספר התורה, אבל אחר כך הוא ראה שגם אנשים מבוגרים שמגיע אליהם הסוכריות, הם אוכלים את הסוכריות בזמן התפילה, והוא ראה בזה כאילו שהוא מחטיא אותם. גם לגבי שמחת תורה, כבוד הרב, איך לנהוג עם הממתקים וכל זה, כדי להדגיש את זה, זו שאלת המאזין מהמסרון.
כל מאוד. האמת שעיקר הממתקים שנוהגים זה להרבות שמחה. גם זורקים שושנים ועוד כל מיני פרחים. הכל להרבות שמחה לתורה וכבוד התורה לעשות. אבל ייזהרו לא לאכול כיוון שלא עשינו קידוש. אז אסור לאכול. ילדים קטנים, אנחנו בשבילם נותנים להם, ולאו הכי הם לא יאכלו, הרי הם אוספים, שיהיה להם אחד ועוד אחד, הם סופרים אותם. אז הם לא אוכלים. אבל המבוגרים, ודאי שלא. כל מי שמגיד מצוות וערך, יזהר שלא לאכול בלי קידוש. כי אנחנו צריכים קידוש. רק אחרי הקידוש יהיה מותר לאכול. כן,
תודה רבה. השאלה השנייה שלו זה על הגדלה או הגבעה, כוונה הגבעה והנמחה של האש בקיריים דולקים.
הגבעה והנמחה באש של גז,
גז
בגז,
בגז ביום טוב בוודאי.
בעיה, מה שהיה בעיה זה היה בפתיליות של שהיו משתמשים, או אלה שמשתמשים בפתיליות, שהפתילה עצמה עולה או יורדת, אז כשהוא מנמיך אותה הוא מכפה, שהוא מעלה אותה מותר להבעיר ביום טוב, אבל לכבות אסור. אבל בלהבה, כיוון שאין שם פתילה, זה להבה של גז, אין בזה שום בעיה. אפשר להנמיך את הלהבה מסד, והוא הגביע אותה כדי שירתחו המים, וכדי שהמאכל יזורז התהליך של הבישול שלו. עכשיו הוא רוצה להוריד את הגובה, אז הוא יכול לעשות את זה. תודה.
תודה רבה, ועוד שאלה קטנה מהמסרון, אני רואה שהיא בדיעבד למעשה, הוא שואל על הושענא רבה. האם המנהג שהוא ראה בשנים האחרונות בחלק מבתי הכנסת לעשות את ההקפות של הושענא רבה לפני שחרית ולפני הנץ ניתן וראוי?
יש בזה בעיה. בליל שבת דנו בזה, כמה, היו כמה תלמידי חכמים אצלי, ודנו בנושא הזה, האם זה נכון או לא נכון. אז לכאורה עושים הקפות הרי חצות, אין בזה בעיה, אבל הבעיה היא נטילת הלולה והאתרוג. כי יש הרבה פוסקים שאומרים שנטילת לולה והאתרוג בלילה אומנם לא יוצא את החובה, כי אנחנו צריכים יום, כמו שופר ומגילה והרבה דברים שצריך ביום, אז אם עשם בלילה לא יצא את החובה. אבל יש הרבה פוסקים שכתבו שאם היה עליו למשל הלולה והאתרוג, הוא נושא אותם בלילה, אז הוא לא יכול לברך עליהם אחר כך ביום. אז לכן יש בעיה עם הברכה של נטילת לולב. מה גם שהרבה פעמים גולשים לתוך הזמן של עלות השחר. אז שם ודאי יש בעיה. אז לכן זה לא כל כך טוב. וגם הקפות, אני לא מדבר כרגע על פי הקבלה ועל פי המנהג, על תיטוש תורת עמך, שהקפות צריכות להיות בזמנם אחרי קריאת ההלל, ולא לפני קריאת ההלל, לא יקדים את המאוחר ולא יאחר את המוקדם. אבל זה אני אומר בקהילות ששומעים בקולנו, אבל יש קהילות שהם לא מוכנים לשמוע, והם ממהרים, ואם לא, הם יברחו, אני יודע מה שהם יעשו, אז אנח להם, אבל אם הם שואלים אותנו, אנחנו אומרים להם שלא לעשות את זה.
תודה רבה.
בגלל נטילת הלולה והאתרוג. זו הסיבה.
תחזק וברוך. תודה רבה. יישר כוח לרב ולשואל השאלה המחכימה. אנחנו עם מאזין אברהם מרמלה. שלום לך, אברהם.
שלום
וברכה,
כבוד הרב. מעלים לשמחה.
שלום וברכה.
רציתי בבקשה לשאול, כבוד הרב, לגבי הלימוד של ליל השנה רבה שלנו הלילה. אנחנו נמצאים במקום שהציבור בעלי בתים עניין מצומצם, שקשה להם לשרוד ערים כל הלילה. לכן הגדלנו את הלימוד לתחילת הלילה, 8:30, סיימנו איתם באחד בלילה. מי שרצה נשאר ער, מי שרצה הלך לביתו, וחזרו לתפילה בנט.
כן.
השאלה אם יש איזה דין להיות נאורים בלילה, כמו יותר מליל שבועות כזה, או שזה עניין טוב ש...
מה השאלה פעם?
האם יש דין להיות נאור בלילה, או שאם סיימו את הלימוד...
יש עניין להיות ער כל הלילה, האמת שיש איזה סמך מדברי שער הכוונות, אמנם הוא לא הקפיד כמו בליל שבועות, אבל יש עניין גדול. בכל אופן, יקפידו לקרוא חומש דברים. זה הדבר הכי חשוב בליל שבועות, כדי להושענא רבה, לסיים חומש דברים שהוא חומש חמישי, שבחמישה חומשי תורה, ואחרי זה יקראו את הדרה, הם יכולים לקרוא הדרה או אפילו חלקים ממנה, וספר תהילים. ספר תהילים יש לו עניין גדול, שזה קורא את הגזר דין, אם חס ושלום נגזר מה שנגזר, הוא קורא את הגזר דין, וזה השעה צריכה לכך. זה יום הכי מתאים, זה יום של החתימה, חתימה הסופית. ראש השנה נכתבים, ביום הכיפורים בנעילה נחתמים, ובחצות שדל לא שנה רבה נחתמים חתימה שנייה. ואין הכינה מעדיין אפשר לשנות, אומר הזוהר, עד מחר בבוקר הוא יום שמיני עצרת בתפילת נוסף, כי הפתקים עדיין לא נמסרים רק בתפילת נוסף. אז לכן אומרים פתקת טבעה. אומרים, פתקת טבעה, חתימה כבר נעשתה, אבל עדיין אפשר לשנות, כי הם לא נמסרים לידי הממונים. אז זה עיקר העניין. אז צריך לקרוא גם תהילים וגם את, כמו שאמרנו, העיקרים זה חומש דברים לקרוא אותו. תודה.
תודה וישר כוח למאזין מרמלה. שאלה מהמסרונים, שואל מאזין שהוא נמצא בשנת אבל על אביו, איך ינהג בשמחת תורה, מה הגבולות שהוא יכול להשתתף ועד היכן להשתתף?
אמר על אחיו או על אביו?
אביו, אבא, על אבא הוא כותב.
אביו, אז על אבא זה באמת 12 חודש. לפי ההלכה מותר לו להיות שותף לשמחה, אבל לא ישמח יותר מדי. ומצד שני הוא יעמוד בצד, אבל לא יעמוד בצד לגמרי, כי אסור להראות אבילות ביום טוב. או ביום טוב, אז אין אבילות. אבל בכל זאת, יתנהג קצת באיפוק יותר משאר השנים. לא יזמר או יפזז ויחרקר כמו כל שנה ושנה, אלא יהיה כמו רוב הקהל. כך יעשה. תודה
רבה וישר כוח גדול גם לשואל וגם חזק וברוך לרב. ואנחנו עם יש לנו עוד מאזינה. שלום למאזינה מבני ברק. שלום גברת.
שלום וברכה. הלו.
כן, שומע.
שלום רב, מדברת חיה מבני ברק, ורציתי לשאול לגבי נשים בהושענא רבה. אומנם כבר עבר, אבל מעניין אותי מה עניין הנשים, האם הן צריכות לראות עירות, עד מתי, זו שאלה שמתעוררת כל שנה ואני לא יודעת בדיוק איך לנהוג בה.
זו שאלה שדן בה הגאון רבי יוסף חיים בספרו רב פעלים, והוא אמר שזה שונה מליל שבועות. ליל שבועות זה מתן תורה, הנשים פטורות מלימוד תורה, אז תלכנה לישון. אבל מה שהם כן לדו שענה רבה, כיוון שזה ליל החיתום, שאז נחתמים לחיים טובים, וגם הנשים בכלל, אז בהחלט יש מקום לנשים להיות ערות, אבל הם לא חייבות לקרוא את הקריאה שהגברים קוראים. לא שייך להם להגיד להם תקראו חומש דברים או זה, אז קוראות ספר תהילים. אז באמת כך נהגו בהרבה מקומות, שהנשים יושבות לפחות חצי לילה. לפעמים יושבות מתרכזות באיזה בתים או באיזה מקומות מסוימים וקוראות ספר תהילים, או אם יש שם איזה רבנית חשובה שיודעת ההלכות ששייכות לחג וכו', וכן מנהגי החג המקוריים, ונותנת להם שם שיעור ושומעות שיעור, ואז הן ככה משתתפות ושואלות ונושאות ונותנות. אבל לחייב אותם הן לא חייבות כמו הגברים, כי כל העניין של הלילה הזה זה מדין לימוד תורה. ולימוד תורה, כתוב בתורה, ולימדתם אותם את בניכם, ודרשה הגמרא בניכם ולא בנותיכם. אז בנות פטורות מלימוד תורה, אבל יש להם שכר אם הן לומדות. וגם במה ששייך להם, הן כן חייבות. כל ההלכות ששייכות להם, או הנושאים שנוגעים להם, אז הנושאי החגים, אין שום הבדל בין גבר לבין אישה. אז היא יכולה ללמוד הכל כמו האיש, כמו שצריך. אבל את הסדר של התיקון, את זה אנשים לא צריכות שיעשו, אבל כי התהילים יקראו. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח. יש מאזינה שהיא מאזינה קבועה, ביקשו שהרב טוב, אנחנו נזכיר אותה בין שאר השמות, אבל קיבלנו הודעה. חנה חיה בת חווה לפועה שלמה, אני רק מזכיר את זה, אבל אני חוזר שוב לשאלות הפורום. זה גם כן דרך הפורום שחוזרת על עצמה השאלה מה לעשות עם ארבעת המינים לאחר החג. אולי באמת הרב ירכז את זה, המנהג לשמור את זה ליל פסח וכן הלאה.
אני לא הקשבתי בדיוק כמישהו כאן פנה אליי, מה שאלתם
לגבי ארבעת המינים? שאלה שחוזרת בווריאציות שונות, מה לעשות, איך לשמור, איפה לשמור, כמה זמן לשמור.
הבנתי. אז כך, נתחיל עם הערבה שהיום חבטנו אותה, חמישה בדי הערבה. הבן חיים פנאצ'י הביא את המנהג הקדום שהיו שמים אותה מעל הפתח של הבית. זה שומר, היא שומרת מגזדנים, מחבלנים, מרוצחים, משודדים וכו' וכו' וכו'. זה הערבה של החבטה, חמשת בדי הערבה. עכשיו לגבי הדולב, מובא בהלכה, פוסקים כתבו שכיוון שעשינו בזה מצווה אחדה, תעביד בה מצווה אחריתי. עושים בה עוד מצווה, מסיקים את התנור של מצות לפסח עם הדולב. אז יש כאלה למשל שהולכים באמת לתנור של מצות יד, לאפות, אז מביאים איתם את הלולב, משתיקים אותו לתוך האש, ואז נאפה, זה מסייע עוד קצת לאפיית המצה. נו, עשינו בזה משהו. ואילו את שאר הדברים, מה שיש לנו כמו ערבה ודברים אחרים, מה עושים בזה? שורפים בחמץ. ששורפים את החמץ לערב פסח, שורפים את זה עם זה. יש כאלה שמביאים גם את הלולב שם. כי הם לא הולכים, לא יכולים לתרוח עם הלולב. אני יודע לפעמים זה באיזה עיר רחוקה או באיזה מושב, לקחת את זה איתם, את הלולב, פתאום רואים אותם עם איזה לולב, והוא יבש והתפורר להם בדרך. אז שורפים אותו בשרפת חמץ. העיקר עושים בזה עוד מצווה. אז גם היו נוהגים עם הסכך, שאז היו מסככים בעצי דקל, אז מורידים את ה... לוקחים כמה ענפים של דקל, מורידים משם את הענפים, את העלים, והגזע עצמו הוא נחתך. אפשר לחתוך אותו בסכין חדה, חלקים אותו לחלקים, והיו מלפפים סביבו צמר גפן, ועושות הנשים מזה פתילות לנרות שבת. היו מחלקות את זה לכל מיני נשים, יש בזה סגולה. אז הנה, היו מנצלים כל דבר שהיה בסוכות, ששייך לסוכה, לאיזה מצווה נוספת, לעשות בו מצווה נוספת, אפילו שמבערים אותו, אבל מבערים אותו לדבר שהוא יש בו משום מצווה. זה הדברים שבעיקר. עכשיו לגבי האתרוג, הביא רבי חיים פלאצ'י, אבל היום אין לעשות את זה, כי היום הוא עדיין מוקצה, כי היום כל היום זה יום של חובה של ארבעת המינים, אז אסור לי לפסול את האתרוג. אחרי מחר בלילה, מוצאי שמחת תורה, אישה שהיא בהיריון, לוקחת את האתרוג ואומרת, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שאתרוג זה היה ברשותי ויכולתי לפוסלו ולא פסלתי אותו. לכן תרחם עליי שהלידה תהיה בקלות. אני לא חייבת לומר את מה שאני אמרתי, אבל את המוטיב, את המסר, מה שאמרתי שאני לא פסלתי את האתרוג, ובבקשה ממך תן לי לידה קלה. מה הקשר? כיוון שחכמנו אמרו שהפרי שאכלה ממנו חווה בעץ הדעת זה היה אתרוג. אז ועל זה גם כן המפרשים כותבים וריח הפך כתפוחים. אנחנו לא רואים שלתפוח יש ריח, אלא כוונת הפסוק תפוחים אתרוגים, זה פלא פלאים. אז כך כותבים המפרשים. אז אם כן, גם כאן התפוח, זה העץ תפוח שהיה בעץ הדעת. אומנם יש מחלוקת תנאים שאמר ביהושע, ביהודה, אחד אומר שזה היה חיטה, אחד אומר שזה היה תאנה, כל אחד אומר משהו. אז יש אומרים רימון, ויש אומרים ענבים, ענבים שחטה ונתנה לו. אז וגם תפוח, זה היה תפוח, איזה תפוח? זה אתרוג, עיקרו זה אתרוג. התירוץ הוא שהיה, זה היה תפוח שיש בו טעם של כולם. הוויכוח כל תנא אמר איזה טעם הוא טעם, הם טעמו באכילת עץ הדעת. אז זה בא לכפר על עץ הדעת, ואת זה כל הצער של האישה, אם זה בהיריון ואם זה בלידה, זה בגלל חטא עץ הדעת, אשר על כן יבוא האתרוג כעת ויחפר על זה. וגם מה עושים מהאתרוג? אחר כך שומרים אותו, מבשלים אותו בסוכר, ומשמרים אותו במקרר, וכשהיא רוצה ללכת ללדת, אז היא לוקחת חתיכה, שמה בפיה, ואז תלד בנקל ובשלום. תודה.
שלום עליכם כבוד הרב, מועדים לשמחה וחג שמח, חילך לווייטה, רצון שהרב לא יחסר לעולמי עולמים. רציתי לבקש אם הרב יוכל לעורר את הנושא של הכפות שמרקידים את הספר תורה, וגם נשים מעורבות שם, האם עד כדי כך שאדם עדיף שיעשה את הכפות ביחיד?
ודאי ש... תראה, הכפות זה לא חובה, אלא מנהג ישראל, מנהג קדוש, שעוד מזמן הגאונים, לפני 1300 שנה, הנהיגו את מנהג ההקפות. אבל לא שניקח את ההקפות חס ושלום, ונעשה מזה חוכה והתלולה. אנחנו רואים לאורך כל ספרי הפוסקים, כמו שהזכרתי, מזמן הגאונים, 1300 שנה ועד ימינו אלה, שהרבה זהירו והתריעו, בפרט ביום שמחת תורה. ומעניין זה היה גם, הבעיה הזאת הייתה, הן בארצות המזרח והן בארצות אירופה, ללא הבדל שום עדה בקהילה. היו בעיות שהנשים היו רוצות לחדור לבית הכנסת, לזכות, לנשק את הספר תורה. אז האמת שמנהג הספרדים פה בירושלים, זה היה מנהג מאוד יפה. היה סדר שהיו, למשל הלילה, עושים את ההקפות, מסיימים, מזדרזים, ואז יוצאים כל הגברים מבית הכנסת, ולא נשאר אף אחד, נכנסות הנשים ומנשקות את ספרי התורה. כך היה המנהג גם אצלנו בית הכנסת, בהרבה בתי כנסת אני זוכר ביותי ילד, כך היו עושים. ואחרי זה הנשים, וכך הנשים גם כן היו מקבלות את חלקם שמנשקות, אבל לא שנושאות את הספר תורה חלילה, או רוקדות עם ספר תורה חס ושלום, אלא עוברות ומנשקות את ספר התורה. וחבל שהמנהג הזה התבטל, וזה חשוב מאוד. זה מונע הרבה פרצות והרבה תקלות. זה הסדר. אפילו רבי עקיבא איגר כותב על זה, סטחמת כותב על זה, רבי חיים פלאצ'י מעריך בזה, ועוד, אנחנו רואים את זה, זה חוצה יבשות, ונהרות וימים, הנושא הזה של יום שמחת תורה עם מה שהיה קורה שחששו לערבוביה. אז צריך מאוד להיזהר שלא יבואו לידי ערבוביה, ויזהרו הכל יעשו בקדושה ובטהרה. דבר נוסף, בספר תורה יש כאלה שנושאים אותו, מניסים אותו באוויר, וזה אסור. זלזול בכבוד הספר תורה. מה גם שחס ושלום באים לידי תקלות, כמעט אין שנה שמעזור שלא יקרה, לא יבוא ולא יהיה, שבאים אלינו ושואלים שחס ושלום נפל הספר תורה, מה לעשות? צריך לגזור צום על כל הקהל של בית הכנסת, גם אלה שלא ראו את הנפילה, מכיוון, אומר רבי חיים פלאצ'י, שלא עמדה להם הזכות של המצוות והתורה שלמדו למנוע את נפילת הספר תורה. אז זה לא טוב. לכן נזהרו מאוד שלא יסכימו בשום פנים באופן שיניפו את הספר תורה באוויר, או חס ושלום ימסרו אותו מאחד לשני באוויר, בשום פנים באופן לא. דבר נוסף, הזהירו הרבה שלא להרכיב ילדים על גבי הכתפיים, כי זה לא כבוד. אנחנו היום עושים כבוד לספר תורה ולא לילדים או לכל מיני אנשים. יש כאלה היום מרכיבים את חתן תורה, חתן בראשית, חתן נעונה. רבנו חיים פלאצ'י בכל ספריו יצא חוצץ נגד המנהג הזה, בפרט בספרו מועד בכל חי, תוכחת חיים, כף החיים שלו ועוד, וזעק מרה על המנהג הזה, שאין להרכיב אנשים על גבי הכתפיים, שלא עושים את זה. אז לכן התנהגו בדרך ארץ ובאיפוק, ולא בצורה של הוללות או של איזה מביאים מסקאות חריפים, מניפים אותם באוויר ושוטים, ואחד שופך על השני מפה וזה שופך משם. זה לא נכון לעשות כן, צריך לנהוג באיפוק. זה לא, אפילו בפורים לא עושים כך. אז גם בשמחת תורה זה יום של התורה הקדושה, ועדיין הרי הפתקים נמסרים היום. אז צריך להיזהר שהכל יעשה כדת וכהלכה, שיעבור היום הזה בשלום עם הספרי תורה, עם הכבוד הראוי להם, כפי ההלכה, בלי שום חס ושלום תקלה. תודה.
תודה רבה. אין לנו אלא לסיים בשבח התורה ובהנהגות שמחת תורה, וכמו שהרב הזהיר, מכל משמר לשמור שלא תיפול תקלה. הרב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, רוצים לברך את הרב ולאחל לו המשך הרבצת
תורה. תודה רבה. באמת הזמן חלף מהר, חלף הלך לו. שוב אני מזכיר לקרוא שניים מקרא אחד תרגום של וזאת הברכה היום, כי זה דוגמת ערב שבת קודש, ונברך את כולם בחתימה טובה, מחר פתקה טובה לכולנו, לכל עם ישראל, שנת גאולה וישועה, הצלחה והרווחה, בריאות איתנה ונורא מעלייה, פרנסה טובה בשפע לכולם, שלא יצטרכו עמך ישראל זה לזה ולא לעם אחר, שיהיה לנו שקט ושלווה מהאויבים שיש לנו מבית ומחוץ, יחלה אותם הקדוש ברוך הוא את כולם, על ידי שאנחנו נתחזק בתורה, הם כולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. בעזרת השם, חדש עליכם ועלינו שנה טובה ומבורכת. וסימנה טובה, סימנה טובה וסימנה טובה. הזכו ואמצו ומועדים לשמחה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.